אז אנחנו נלמד היום, נעסוק היום בסוגיה, בנושא, אני אקריב יותר את זה, היום נעסוק בעזרת השם, בשאלה שנוגעת גם להלכות פסח, אבל גם להלכות שבת, השאלה הזאת נוגעת, והדברים נוגעים זה לזה. השאלה היא, האם מותר לזקן או לחולה להרטיב את המצה במים, או בתה, או במרק? אז זה באמת שאלה גדולה. רק אתחיל, אולי נפתח את הדברים באיזה סיפור שעכשיו סיפר לי הרב אבי. סיפר לי שסבא של אשתו, אז היה אבא של הרב צוקרמן של כפר הרואה, והוא היה בגיל מאוד מאוד מבוגר, בגיל 90 כמעט, כבר לא היה לו שיניים, ולמרות זאת הוא התעקש לאכול את המצה כמות שהיא. אז אמרו לו, תרטיב, תעשה משהו וזה. אז הוא אמר, הוא למד בוולוז'ין, הסבא הזה, הוא אמר, הנציב לא הרטיב, אז גם אני לא מרטיב, היה עוד יורד לו דם בלעיסה של המצה. טוב, בסדר, זה חומרה גדולה, בוודאי. השאלה, מה באמת אפשר לעשות? השאלה הזאת היא מקבלת משנה תוקף, במיוחד למי שאוכל מצה שהיא מצה קשה, כמו המצות שמוכרים היום, ולא מצה שהיא מצה רכה, שזה, קיצור, זה אתגר גדול. לכל אדם זה אתגר, מצות כאלה עם השיניים, אז קל וחומר למי שהשיניים שלו פחות חזקות, או לאדם חולה שקשה לו לאכול. אז טוב, בואו אנחנו נפתח קצת טיפה את הסוגיה הזאת. נתעלם שנייה אחת מסוגיית השרויה. האם אוכלים שרויה, לא אוכלים שרויה? בסדר, נתעלם שנייה אחת מהשאלה הזאת, כי באמת שרויה זה מנהג באופן פשוט. זה לא איסור מוחלט, וגם אלה שנהגו שלא לאכול, מעיקר הדין זה ודאי מותר. אלא שחששו כאן לכל מיני חששות, בסדר. אבל אני רוצה לדון בדבר כשלעצמו, בנידון הזה כשלעצמו, בהתעלם מהסוגיות של שרויה. אז באמת, הדיון כאן הוא אמנם לא מדיני הלכות שבת ודיני מלאכת מבשל, כיוון שאנחנו יודעים שבפסח אין לנו בעיה של בישול, אבל למרות זאת הסוגיה הזאת היא ביסודה היא קשורה להלכות שבת, ושם נחלקו הראשונים בסוגיה הזאת, והראיות שהם מביאים הן קשורות לאכילת מצה בפסח אפילו לא בשבת, ואנחנו נסביר את הדברים. תראו, יש מחלוקת בראשונים בסימן שיניות ח' הלכות מבשל בשבת, בין הראם, רבנו אליעזר ממיץ, לבין היראים. כתוב בראם, בהלכות שבת, סימן שיניות ח' סעיף ה', שאסור לקחת תחלה, תפת, ולשים אותה בתוך הצלחת מרק. למה? הוא אומר, דעת הראם, יש אפייה אחר בישול. סליחה, יש בישול אחר אפייה. זה היה אפוי. עכשיו שאתה מכניס את זה לתוך הצלחת מרק, אתה מבשל את זה. בטוח 45, אבל באמת אתה צודק. החידוש הגדול פה, זה לא רק שיש בישול אחר אפייה, אלא שזה אפילו בכלי שני. באופן פשוט המרק, אתה אוכל אותו בכלי שני, לכל הפחות. בהתחשב שהמצקת היא כלי ראשון, נגיד שהיא כלי ראשון, אז הצלחת עצמה היא כלי שני. אבל הוא אומר, למרות שזה כלי שני, אסור להכניס את הפת לתוך המרק. למה? כי יש בישול אחר אפייה. ככה דעת הראם, רבנו אליעזר ממץ. בית יוסף מזכיר שהמורדכי והיראים ועוד ראשונים חלקו בזה על דעת הראם, ואמרו, כמו שאין בישול אחר בישול, בזה גם הודיע הראם, אז הוא הדין שאין בישול אחר אפייה. זה כבר מבושל. אני פותח רק בשנייה אחת סוגריים שנבין את המחלוקת. מה נחלקו? מפורש בדברי הראם שהוא סובר שאין בישול אחר בישול, ולמרות זאת הוא בעצמו סובר שיש בישול אחר אפייה. למה? אם אין בישול אחר בישול, אז למה יש בישול אחר אפייה? אני רוצה להגיד פה סברה, כנראה שיש פה איזו סברה במחלוקת שלהם. יכול להיות שהם נחלקו בעצם בהגדרת מלאכת מבשל. אפשר להגדיר את המלאכה הזאת בשני אופנים. אופן אחד, אפשר לומר שמבשל זה לקחת דבר חי ולהפוך אותו לדבר מבושל. אם זאת ההגדרה, אז כמו שאין בישול אחר בישול, גם אין בישול אחר אפייה, זה כבר לא חי. מה זה משנה אם זה אפוי, אם זה מבושל, חי זה לא. אז זה עבר את השלב הזה מחי למבושל או אפוי, זהו, נגמר הסיפור, מכאן כבר אין בישול ואין אפייה. זה כנראה... מה?
יש באפייה מושג של אפוי
כל צורכו כמו בישול? אתה שואל טוב, אני לא רוצה כאילו להיכנס לסוגיה אותי, כי זה, אתה מגרה אותי, כי זה באמת סוגיה מאוד מאוד מעניינת, כי כשנשים לב, נראה באופן פשוט שנכון לומר משפט כזה, בישול זה שיא השיאים, פחות מזה זה אפייה, הכי פחות זה צליה. בצליה יש הרבה מאוד מדרגות, גם באפייה יש כמה מדרגות, אבל גם בבישול כנראה שיש כמה מדרגות, ועדיין בישול זה הכי ארוך, זה להיכנס לסוגיה מעניינת נוספת, האם הראם אמר את דבריו, שככה זה נשמע מלשונו, שיש בישול אחר אפייה, אבל האם הוא גם סובר שיש אפייה אחר בישול? או שלא? הבישול כבר הגעת על הכי גבוה. בדיוק. כן, 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 זה נוגע כל הסוגיה להכנת קפה שחור בשבת, זה הסוגיה בהלכות שבת, נכון, נכון. אני רק לא רוצה כאילו להיסחף לתוך השאלה הזאת, שבאמת היא שאלה מאוד מעניינת כשלעצמה, רק לקחת ממנה לעניין שלנו של אכילת מצה. אבל באמת, כנראה שעל זה יושבת המחלוקת שלהם. היראים סבר שבישול זה להפוך דבר חי לדבר מבושל או אפוי. ברגע שזה נאפה, זהו. אתם עושים אותו אחר כך, זה כבר לא בישול, כי זה כבר אפוי. ומה סובר הראם? אז הראם כנראה סובר שבישול זה שינוי חשוב שנעשה על ידי החום. אז בישול, אין בישול אחר בישול, כי זה כבר מבושל. אבל אפייה זה שינוי כיוון, זה שדרוג, זה שינוי משמעותי שנעשה על ידי החום. כן, אבל נגיד זה היה אפוי. עכשיו שמת את זה בתוך סיר, נגיד על האש או על הפלטה, וזה התבשל, אז על ידי חום האש גרמת שדרוג או שינוי משמעותי ממשהו אפוי להיות משהו מבושל. אז אני יכול להבין שהוא מגדיר, זה נקרא מלאכת מבשל בשבת, ולכן הוא סובר שאומנם אין בישול אחר בישול, אבל יש בישול אחר אפייה. טוב. מה הראיה שלו? תשמעו עכשיו את זה. מה הראיה של הראם שאסור בשבת לשים את הפת בתוך המרק? הוא אומר, אתה יודע מה הערכה שלי? הלכות מצה. כתוב בגמרא, וכך נפסק, דעת רבי יוסי, שאם אתה מבשל את המצה, אתה לא יוצא ידי חובה.
דייסה, זה לא מצה.
כן, נגיד איך שהצלחת לשמור שזה לא יפוך לדייסה, בישלת את זה, זה לא מצה, זה משהו אפוי. עכשיו שבישלת, ביטלת את האפייה, והפכת את זה להיות מבושל. לא יוצא מידי חובה. מה רואים מכאן? שהבישול מבטל את האפייה ומבשל אותה. רואים שיש בישול אחר אפייה, הנה הוכחה אומר הראם, לשיטתי. הרביה אומר בדיוק את הסברה הזאת. אומר זה לא נכון, זה לא הוכחה. יכול להיות שלמרות שזה עדיין נשאר אפוי, למרות זאת אתה לא יוצא ידי חובה. ומדוע? כי טעם של מצה אין פה. וכדי לצאת ידי חובת אכילת מצה בליל הסדר צריך שזה יהיה טעם של מצה. כך אומר הרביה, ולכן אומר, זה לא ראיה. מה?
מה זה
חמץ? לא, חמץ, אנחנו לא חוששים ש... לא חוששים, החבדניקים באמת חוששים, אתם יודעים, נכון, הם לא מפחדים מאוד אפילו שזה ייגע במים, ואולי משהו לא נאפה כמו שצריך, ואז אחר כך זה יהפוך להיות חמץ. אנחנו לא חוששים, בעיקרון זה אפוי, אין סיבה לחשוש שמשהו כאן לא נשאר אפוי, ולכן זה בסדר. שאלה, מה עושים בזה? השולחן ערוך פוסק הלכה למעשה, בסימן תף סמך א' סיף ד', שיוצאים ידי חובה, נקרא לכם את לשונו, הוא כותב כך, יוצא אדם במצה שרויה. אם אדם ישרה מצה במים, יוצא ידי חובה. והוא שלא נימוחה, שזה לא הפך להיות, זה אלא יש פה שיעור של כזית, אבל מסיים השולחן ערוך, אם בישלה, אינו יוצא בה. אם הוא בישל את ה... מצה הזאת לא יוצא ידי חובה, אומר השולחן ערוך במבושל. כי למה? כי זה כולי עלמא מודים. לא משנה, מה תסביר? כמו הראם או כמו היראים, בסוף, שורה תחתונה, הוא אומר כי זה ביטלת את האפייה. הוא אומר כי אין לזה טעם מצה. לא משנה הטעם, בסוף שורה תחתונה, לא יוצאים בזה ידי חובה. איך שלא תהפוך את זה? ככה כותב השולחן ערוך. אז מה? מה? כן, נכון. לא יוצא ידי חובת מצא, הדברים אחרים אולי כן. כן. אז תראו, המשנה ברורה עוסק בסוגיות הלכה למעשה. בסוף זה הלכה למעשה, זה דורש, זה אתגר הדבר הזה, כי במיוחד במצות של היום, מצות קשות, ובמיוחד לאנשים מבוגרים, וזה לא פשוט. אז מה עושים? הוא אומר שמה שהשולחן ערוך כתב, שאדם יוצא ידי חובה במצה שרויה, הוא אומר זה בדיעבד. ולזקן ולחולה שקשה לו לאכול מצה יבשה, מותר אפילו לכתחילה לשרות את המצה במים. זה מה שהוא אומר. אדם שקשה לו, בסדר, אתה יכול לשרות את זה במים, לאכול, בזה אין בעיה. אבל שימו לב, פה אנחנו מדברים רק על לשרות את זה במים. מה הדין בלשרות את זה בשאר משקים? נגיד, מה, אם זה פחות טעים, הוא רוצה לשים את זה ביין או באיזה משהו אחר. או, אז פה באמת נחלקו בדבר הזה האחרונים. המשנה ברורה מביא פה מחלוקת, הוא אומר יש דעות בין הפוסקים, יש אומרים שאסור, זה דעת המגן אברהם, כי זה מפיג את הטעם של המצה, עכשיו זה כבר, אתה אוכל מצה בטעם יין. אבל הוא כותב שיש אומרים שדווקא על ידי בישול זה מפיג את טעם המצה. ולא על ידי שריה, פה אנחנו מדברים רק להשרות בלי לבשל. אז לכן הוא אומר, זקן או חולה שהם לא יכולים לאכול מצה ששורה במים, לא יודע למה, נגיד שלא יכולים, לא יודע, זה לא טעים להם, זה לא מסתדר להם, אז במקרה כזה הוא מתיר להם אפילו להשרות את זה בשאר משקים, כך דעת המשנה ברורה. אבל לגבי בישול, הוא אומר, אחרי הבישול נתבטל ממנה טעם מצה ו... אסור לגמרי. עכשיו, השאלה הגדולה תהיה לגבי מרק. הם מגישים מרק, לפעמים יש אנשים שקשה להם כל היום, ערב פסח לא הספיקו לאכול וזה, אחרי הקרפס מגישים איזה מרק, ככה טיפה להירגע, יש כאלה שעושים ככה. אז מותר במוציא מצא או להביא מרק ולטבול בו ולעשות ככה, להרגיע את העניין. מה?
כדי מרק קשר לפסח.
כן. טוב, האמת היא, מצד בישול היה מה לדון על שקדם הרק, אבל פה ביום טוב אין לנו בעיה של בישול. השאלה מצד אכילת מצה, האם מותר לי ככה לאכול את המצה? אז המשנה ברורה כותב על זה בפירוש, ואפילו בכלי שני יש להחמיר, ולא לשרותה אם לא לצורך. אני שומע מדברי המשנה ברורה הללו, שלזקן ולחולה ואדם שקשה לו, אז כן. בוודאי שהוא יכול לשרות את זה בתוך מרק, שהוא בכלי שני, כי הוא אומר אם לא לצורך. מה יותר צורך מהדבר הזה? אבל לכאורה, אבל מסיים שאתה בואה ואומר, כל זה כשהיד צולדת, אבל אומר דווקא במים. אבל במרק לא. במרק יש להחמיר בכל מקרה. ולמה? כי פה יש פה גם את הבישול, אבל גם את הטעם. אכן הוא אומר פה, עזוב, אל תיכנס למרק. אם מאוד קשה לך עם מים, אז תשאר את זה במים חמים, בכלי שני, זה מספיק. אבל לא במרק. ככה דעת המשנה ברורה בסוגיה הזאת, הרב עובדיה חולק עליו בדבר הזה, זה נובע מהמחלוקת הזאת בהלכות שבת, גם שם השולחן הרמ"א והמשנה ברורה החמיר בכלי שני, בהשראה בכלי שני. הרב עובדיה כותב בספר שלו, שאומנם לא יוצאים ידי חובה במצה מבושלת, ולכן בכלי ראשון שיד סולדת בו זה אסור. אבל אם... היד לא סולדת בו, מותר. אבל הוא אומר, מי שלא בקו הבריאות וקשה לו לאכול את המצה לבד, יכול להטביל את המצה בתוך צלחת מרק, או בתוך כוס קפה, לא יודע אם זה דבר כזה, ותה אפילו שהיד סולדת בהם, כי ההלכה היא שכלי שני לא מבשל. ואפילו כשהיד סולדת. אבל הוא אומר, נכון להחמיר, בסתם ככה ראוי להחמיר, אלא אם כן במקום צורך. זאת אומרת, הרב עבדי לקח את זה עוד צעד אחד, אחורה נקרא לזה ככה, קדימה בקולה, ואמר שלזקן או חולה מותר גם במרק להשרות. לא כי המשנה ברורה, שהתיר רק במים בכלי שני. לסתם אדם הוא התיר לכתחילה להשרות בכלי שני, אבל במרק וכל זה, אם זה סתם אדם שלא צריך את זה, אל תעשי איתך כמויות ותאכל את המצה כמו רגיל, וזה אין לך צורך בדבר. אבל מי שקשה לו מאוד, אז יכול לשים את המצה במרק, ככה הייתה דעתו של הרב עובדיה בסוגיה הזאת. אז אם כן, כמו שאתם רואים, יש פה כמה וכמה מדרגות של הקלות בדבר הזה. אני לא כך יודע בסוף, בתכלס, מה יותר עוזר. האם עוזר רק להרטיב או לשים במרק? בוא נגיד ככה, מי שמספיק לו רק להרטיב במים, בוודאי עדיף ככה. אם יכול רק לרקח את המצב וככה לבלוע את זה. אבל אם זה לא עוזר וזה, הוא מסתבר גם עם הדבר הזה, אז מסתבר שבמים חמים בוודאי אפשר, כמו שאמר משנה ברורה, ואם גם זה בעייתי, אז גם במרק מותר, כמו שאמר הרב עובדיה, כי בסוף זה חומרה, גם לגבי מרק בכלי שני זה חומרה, ולכן בוודאי שמי שרוצה להקל בזה ולסמוך על זה, יש לו בוודאי על מה שיסמוך. בעזרת השם, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.